קרן הבר, כמה זמן כבר לא דיברנו? כמה שבועות טובים, אבל אין ברירה. קודם כל, את אורחת קבועה כאן ושותפה, שותפה בכירה למדי עם ה-small talk. אנחנו מדברים, אני אסגיר, לא אכפת לי, אנחנו מדברים ביום כיפור, אני לא אוהב לנפנף בזה שאני כן צם, לא צם, אין לי שום עניין עם היהדות והמנהגים שלה, אז התכנסנו כאן, הצעתי לך לשוחח ביום הזה, וזה משהו כמו... לי נטו 4 שבועות, כן יום שלישי עכשיו 4 שבועות לבחירות, והתחושה שלי היא שאנחנו, אין לנו שום מושג מה יהיו התוצאות, אבל אנחנו פחות או יותר יודעים מה יהיה ה-outcome. זאת אומרת, המספרים עצמם, ואני כותב על זה הרבה, פחות חשובים כרגע, בשורה גדולה לא תצא, וכנראה שגם לא הקטסטרופה שכולם מזהירים מפניה, כי אנחנו ממילא בתוכה כרגע, והדבר היחיד שבאמת מטריד אותי או אפילו מפתה אותי ומסקרן אותי לחשוב אולי בכל זאת ניתן איזה צ'אנס ונראה איך זה עובד, יאללה שיעשו את זה, שיעשו בן גבירים ואמסלמים ושיעשו ממשלת ימין מלא מלא קצה קצה whatever it is, בואו נראה איך הקטסטרופה עובדת, ותקני אותי אם אני טועה, אני בטח טועה, הסיפור הזה של לנין, עד שלא יהיה הכי גרוע, לא יהיה יותר טוב, בואו נבדוק את העניין הזה, מה את אומרת?
קודם כל, זה נכון תמיד, והנה אני אכניס כבר עכשיו, בדקה הראשונה שאני מדברת, עיין ערך משבר האקלים. בדרך כלל, עד שהקטסטרופה לא תקועה לנו בפרצוף, אנחנו לא נוטים לטפל בה. יש לנו דברים אחרים להתעסק בהם. אני חושבת בסופו של דבר, לולא זה היה משפיע באופן כל כך נורא על החיים של כולנו, שאתה לגמרי צודק. כאילו, אנחנו מנסים לשחק כבר המון שנים את המשחק של להיות עם ולהרגיש בלי. אולי הגיע הזמן שבאמת נתאם קצת את התרופה שלנו, ואנחנו לא הולכים בלי, ואנחנו לא מרגישים בלי, וכל המשחקים על ההסברה הישראלית, לא הסברה הישראלית, בחיית, אנחנו בעצם עלי התאנה של שלטון הפרדה, שאנחנו לא רוצים לראות בו שלטון הפרדה, ואנחנו נורא רוצים להתנהג כאילו הכל בסדר, אבל שום דבר לא בסדר, ושום דבר לא סטטי. והדברים כל הזמן מתקדמים, גם כשאנחנו לא מסתכלים עליהם, לכיוונים שהם בוודאי לא דמוקרטיים. וכן, במקרה הזה אני חושבת שאתה צודק, אולי באמת היה עדיף שנלך על בלי מסכות יותר, ולא מסכות קורונה.
אפרופו הפיד של יום כיפור, פול מונטי. נלך על הפול מונטי.
אז בואו נעשה את הנודס. של מדינת ישראל, אוקיי?
זה נודס או נודס? אני אף פעם לא קלטתי עד הסוף.
It's either nudes or
nudes.
Nudes or what it is. יצא לי נודס. אתה רואה, אני אפילו לא יכולה להגות את זה כמו שצריך מרוב שאני לא רואה.
כן, כן. טוב, אז...
לא, אני לא טובה בשום...
בואי רק נעשה פה את ההפסקה המתודית שלנו. ונזכיר לכולנו שאנחנו בפודקאסט שלי על הדרך, שיחות עם דובי פולק, והפרק היום, כמו שאמרנו, עם קרן הבר, שהיא שותפה מאוד מאוד ותיקה שלי לכל ההתעסקות הזאת, לא רק בפודקאסט, עוד הרבה לפני זה, בבלוגים. אז אחרי שנשמע את כדעתך, כרגיל, של Silent Regression, נחזור לשיחה על איך קראתי לזה קודם, על האפוקליפסה עכשיו. אז עוד רגע. אוקיי, אז כאמור, אנחנו מדברים פה, קרן הבר ואני, על הימים האלה, על אוטוטו בחירות. מצד אחד זה נדמה שמערכת הבחירות כאילו רדומה, שומעים עדויות על בלגן בקמפיין של הליכוד, ועל כל מיני שטויות שעושים הצד שלנו, לצורך העניין, עבודה, מרץ, הרשימות הערביות, שזה בכלל סיפור שאת מכירה אותו יותר לעומק ממני, איך הם ברגע האחרון הצליחו לא ללכת ביחד, ויש תחזיות שמדברות על 0 מנדטים לכל אחת מהרשימות, ודי בוודאות לפחות לאחת מהרשימות לא תעבור, ושום דבר מהדברים האלה הוא לא טוב בעינייך לעתיד שלנו כאן. והזכרתי קודם, עוד לפני שנכנסת להקלטה, שיש נוצר פער שאני נורא מתקשה לגשר עליו או להבין אותו, בין השיח שלנו, שלך יותר, שלי גם לא מעט בזמן האחרון, עם אנשים שהם לא מבני מינינו, צריך להגיד. לא, לא הסביבה שבה גדלתי לפחות, ערבים, ערביות, משכילים, בעלי מקצועות חופשיים והכל, והשיח, השיח איתם ברוב המקרים ברשת, אבל גם מחוץ לרשת, הוא נורא אופטימי, הוא נורא לבבי במקרים רבים מאוד. הם יותר אופטימית מאיתנו במקרים רבים, אבל בין זה לבין מה שקורה תכלס בשטח מבחינת מערכת הבחירות והאג'נדות שהמפלגות והרשימות השונות מביאות, זה תהום שקשה מאוד לגשר. אני לא יודע, אני לא מצליח להבין איך הדבר הזה הולך לעבוד, ואם התחזיות או הסקרים משדרים משהו שהולך באמת לקרות, אז אנחנו הולכים לקטסטרופה הרבה יותר גדולה בדיוק בתחום הספציפי הזה של היחסים הפנימיים פה בין הרוב למיעוט. אני קולע או שאת, יש לך דרך אחרת להציג את זה?
אני לא מסכימה עם מילה ממה שאמרת.
אני שמח.
אני כן מסכימה, אני כן מסכימה עם התהליך שאתה מרגיש, אבל לא הייתי מתמללת אותו ככה.
אוקיי.
ואני גם חושבת שהמצב הוא מאוד מאוד מורכב. זאת אומרת, אי אפשר להסתכל על הסיטואציה הזאת מתוך נקודת מבט אחת, ומתוך התייחסות לגורם אחד. יש פה המון 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 גורמי רקע, שקצרה היריעה, אני מניחה, בפודקאסט שלנו כאן ועכשיו, לעבור על הכל ביחד. כי אי אפשר לנתק את מערכת היחסים בין האוכלוסייה הערבית לבין האוכלוסייה היהודית בישראל, בלי לדבר על כלכלה ועל מדיניות ועל משאבים, וגם בתוך זה אפשר להיכנס פנימה. זאת אומרת, יש כאן המון 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 דברים. אני מודה שזכיתי שכל חיי, למעט אולי התקופה בחינוך הביתי, שאז יחסית הייתי מאוד מסוגרת בתוך מה שקורה במשפחה שלי, וכל הפעילויות היו פעילויות שקשורות לילדים. מאז ומעולם אני חיה בתוך חברה מאוד מעורבת. עוד מאז ילדותי, ערבית זו שפה שאני קוראת חופשי. אני לא מעזה לדבר, כי זה מה שקורה כשאתה לא משתמש בשפה. אתה מאבד את הביטחון שלך להשתמש בה. ובגלל אולי שזכיתי שכל חיי אני לא אהיה אך ורק בתוך החברה המצומצמת וההומוגנית שלי, אלא באמת בתוך קבוצה הרבה הרבה יותר גדולה, אני יכולה לדבר הרבה יותר בצער על מה שקורה עכשיו, כי אני חושבת שאחד התהליכים הכי נוראים שקרו בשנים האחרונות, זה שבמקום שנבנה כאן חיים משותפים, בנינו לנו חיים מקבילים. וזו אחת הבעיות היותר קשות, כשאנחנו מסתכלים, אם מסתכלים על זה גם על הפוליטיקה, אז, וזה כן מסביר חלק מהמשבר של המפלגות הערביות היום. אז למשל בפוליטיקה, השותפים המיידיים שהיו אמורים יד ביד יצעוד עם המפלגות הערביות, בעצם הוכיחו את עצמם, וביתר סט עם ממשלת השינוי, לא שינוי הזו, שהם לא פרטנרים. והדברים, בסופו של דבר, אם נחבר את כל הדברים ביחד, אז התהליך הוא תהליך של פירוק וחוסר אמון, והוא נסה שוב יותר עמוק ויותר רציני ככל שחולפות השנים. אז בעיניי, אין כאן שום דבר מפתיע, אלא להפך, יש כאן בעצם תהליך שאפשר לזהות אותו כבר המון שנים, והוא הולך ומחמיר.
אני רק אגיד שעד עכשיו לא הרגשתי שהייתי לגמרי אוף בהצגה שלי של הנושא, זאת אומרת...
יכול להיות, לכן אמרתי שאני מסכימה לגמרי עם המסר הכללי של מה שאמרת, אבל אני לא מסכימה...
כל אחד בדרך בחירת המילים שלו. כן, לא, מה שאני...
היא פחות מייצגת את
הסוגיה. מה שניסיתי להגיד, אולי שלא כמוך, קודם כל, אני הרבה פחות הייתי פעיל ציבורית, פוליטית, חברתית, בעשייה היומיומית, יותר בכתיבה ובסיקור עיתונאי וכו'. אז תמיד זה ממרחק, וגם לא בתחומים הספציפיים האלה, אז על אחת כמה וכמה, זה דבר אחד. דבר שני, אני מרגיש בחודשים האחרונים, ואני לא יודע למה, אולי בגלל בילאל, שהכרתי אותו ונוצר הקשר הבלתי אמצעי, וגם הסרט שהוא עשה, ואני מניח שכשחברים משותפים רואים מישהו שנמצא בקשר, אז זה הולך, זה סוג הזנב הארוך הזה של הרשת שמביאה חברים של חברים של חברים. אבל אני גם מרגיש שיש סוג של התעוררות, אני לא יודע אם זה התעוררות, סוג של מעורבות יותר ניכרת, וזה לא בא לידי ביטוי בממצאי התקשורת הממוסדים, פרט לארץ.
למעט הארץ 21.
נכון, 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 פרויקט נפלא של נועה לנדאו.
שזה אחד הפרויקטים הכי מבורכים.
פרויקט פשוט באמת אחד ויחיד במינו עד עכשיו בתקשורת הישראלית העברית הממוסדת.
לגמרי.
את כל הכבוד. אבל מעבר לזה, אפילו עלי התאנה הבודדים שמופיעים מדי פעם בפריים טיים, בדרך כלל בערוץ 2, 12, זה כמעט בדיחה, זאת אומרת, נותנים להם כמה דקות, ואם כבר הם אומרים משהו, אז ישר משתיקים אותם, מתווכחים איתם, וברשת השיח הוא אחר לגמרי. וככה אני חשתי שברמה הבין אישית יש יותר תקשורת, כאשר טיפה פותחים את הפריזמה לרמה הלאומית, החברתית, הפוליטית, תהום. אז זה רק בשביל לסדר את המחשבה שלי בעניין הזה.
לא, לגמרי לגיטימי. אז אולי מה שבעצם אתה חווה עכשיו, זה בעצם משהו שאני כבר חוויתי קודם לכן, אתה צודק, הדיסוננס הזה הוא מאוד מאוד גדול. לא שאני רוצה לחסל את סיכויי ההאזנה לפודקאסט הזה, כרגע, לספציפי הזה, אבל אין לי באמת תשובות להגיד שיכולות איכשהו לתת פתח לדרך חשיבה אחרת שתייצר שינוי. זאת אומרת,
קרן, לא לשם כך התכנסנו. אני בכלל כל הזמן אמרתי שאני לא בא עם תשובות, אני בא עם שאלות. כל אחד צריך לדעת מה תפקידו בכוח, אין פה חוכמות. אני באמת אין לי תשובות. אני גם אמרתי כמה פעמים שאני גם לא איש הבשורות, זאת אומרת, אני לא ליצן החצר שבא, יהיה טוב חבר'ה, הכל יהיה בסדר, בסוף הדברים יסתדרו, אתם תראו, לא קרה שום דבר. לא, אני, אגב, גם כשאני כותב איזה שרשור או מאמר או whatever, שהוא מצטייר לחלק מהאנשים שחושבים שאני רק נביא זעם, שמצטייר בטיפה יותר אופטימיות, אז אני עושה את זה כי זה מה שנראה לי קרה, הולך לקרות, יקרה. לא בגלל שאני רוצה לעודד מישהו, אני בקושי מעודד את עצמי, זה לא התפקיד. כן,
לא, אני מסכימה. בעיניי, שוב, אתה מדבר פה על דיסוננס, אבל בעיניי הדיסוננס הפוליטי בישראל הוא עוד הרבה יותר גדול מזה. תסתכל רגע על הסיטואציה, זאת אומרת, גם אנחנו התחלנו על מה היו תוצאות הבחירות, זאת אומרת, ככה התחלנו בעצם.
זה מה שעומד על הפרק כרגע, כן.
מן הסתם.
כן.
אבל בסופו של דבר, המשחק הזה, גם של הפוליטי, אנחנו משחקים בכאילו לגמרי. זאת אומרת, הבעיות שעומדות כרגע בפני ישראל, אוקיי? ומרבית הבוחרים, לא, אתה יודע מה, לא, מרבית הבוחרים בוחרים להתעלם מזה. בכלל לא מעסיקות את המפלגות. סתם לדוגמה, אני חוזרת תמיד למרץ כי קום חצבתי, ושאני יודעת שאני גם לא אחזור אליו, לצערי. אין דיון עמוק על אף אחת מהבעיות הבאמת מהותיות, שצריכות להעסיק אותנו כחברה, את הפוליטיקה הישראלית, וגם את האזרח הישראלי הבודד. גם אם אנחנו רגע מניחים בצד, ושוב, אי אפשר להניח את זה בצד, כי זה באמת לחלוטין מרכז הבעיה, בעיניי לפחות, של ישראל, אבל גם אם אנחנו מניחים בצד את הכיבוש, ואת האפליה האינהרנטית בתוך החברה הישראלית, את הדה פקטו שלטון הפרדה שאנחנו מנהלים פה בין סוגים שונים של אזרחים. ואתה יודע מה, היום זה ציוץ בוקר שלי הזכרתי את זה, וגם אפילו אם אנחנו רגע מורידים את משבר האקלים והבעיות שישראל תצטרך להתמודד איתן, על הכאן ועכשיו, אנחנו אפילו לא מתעסקים בהם. מרץ וזהב הגלון, בהיעדר מילה, אני אגיד באשינג, אבל איך חובטים בבן גביר.
בוטשים.
בוטשים.
נהדר, איזה מילה נהדרת.
באמת הזדמנות, בוטשים זה לא רע.
לא, תחשבי, כמה אצלנו משתמש בביטויים מהסוג הזה. אז מדי פעם צריך לזרוק.
זה גם לא רע, כי כשבוטש במשהו, בסופו של דבר, אתה כולך מוכתם ומלוכלך ממנו.
בודש בבוץ, כן, זה בודש ומדשדש, כן, הכל ביחד.
או לחלופין בעוד, עזוב.
כן, אוקיי.
יום השואה בכל זאת יהיה רק באפריל.
כן.
אבל, אז, אבל בן גביר הוא לא הנקודה, וגם אפילו נתניהו הוא לא הנקודה, זאת אומרת, כל הציר הפוליטי שלנו, אם אנחנו מסתכלים עליו, נע בכיוונים שהם בכלל לא רלוונטיים לציבור הישראלי, והציבור הישראלי מתנהג כאילו הפוליטיקה זה איזשהו קולוסיאום שכאילו שם הוא מקבל את הקתרזיס שלו, אבל זה לא, זאת אומרת, אלה החיים שלנו, והבעיות שאנחנו באמת נצטרך להתמודד, בעצם צריכים להתמודד איתם כבר עכשיו, אם זה יוקר המחיה, מחירי הדיור, האינפלציה, כל הנושא של ריבית, כל הדברים האלה אנחנו ממשיכים לדשדש בתוכם, אבל אף אחד לא נותן תשובה. הבן אדם היחיד שאולי קצת מדבר על נושאים סוציו-אקונומיים, זה נתניהו, שבכלל אני לא מצליחה להבין איך הוא מעז, הרי מרבית הבעיות שאנחנו צריכים להתמודד איתם, זה דברים שהוא הביא עלינו, ועכשיו הוא מנסה לעשות מהם הון פוליטי, כשכולנו יודעים שהוא אפילו לא יטפל בזה. להפך, הוא רק יחריף עם מדיניות הימין שהוא מאמין בה, הוא רק יחריף את הבעיות הכלכליות שאנחנו צריכים להתמודד איתן. אז זאת אומרת שבעצם אין אף אחד שמתייחס ברצינות ולא מתוך רצון לעשות איזשהו הון אלקטורלי לסוגיות שהן בעצם מהוות את טיב החיים שלנו כאן במקום הזה.
נכון, נכון. הייתי צריך להיכנס ולהגיד משהו כאחרת. אני יודע שהיית מדברת.
שתקתי בכוונה את... כדי לאפשר
אני, לך. אנחנו לאט לאט מתמקצעים בעניין הזה. תראי, את צודקת לחלוטין, הבעיה היא, ואני שונא להיות זה שאומר, צריך לשנות שיטת הממשל או שיטה פוליטית, כי היא משתקת והכל, אני לא חושב שזה נכון, אני חושב שזה פופוליזם נטו. מצד שני, יש את נתניהו, שאת יודעת, מי שעצב הבושה התנוון אצלו, עוד לפני שהוא נולד כנראה, בימים של הבריטים, את יודעת, בימי המנדט, שהוא נולד שנה אחרי כמובן, אבל נניח לעניין הזה, מי שאין לו עצב בושה יכול, את יודעת, אפרופו אותו צ'יזבט ידוע על תרחמו עליי, זאת אומרת אותו אחד שהרג את הוריו ומבקש רחמים כי הוא יתום, זה נתניהו. עכשיו נתניהו הוא סמל ודוגמה לכל, אני חושב של מחברים את הכל ביחד, זה מה הסכם עכשיו עם לבנון למשל, שכולם אומרים, זה הכי טוב שיש, וזה נכון, וזה צודק, ואין לנו שום זכות, אני לא אכנס לזה עכשיו, כי באמת יש לזה הרבה מאוד דיואנסים, ואני משתדל לא להתבטא יותר מדי בדברים שאני לא ממש בקי בהם, אבל בפוליטיקה המקומית אני קצת יותר בקי, ובוודאי בחברה, מה שאפשר לרכוב עליו, בשביל להשיג איזושהי נקודת, פוליטית, גם אם היא שקרית, שקרנית, מעוותת, צינית לחלוטין, נתניהו יהיה שם בשביל לגרוף את זה. עכשיו, אנחנו יודעים, ודיברנו על זה מספיק, נתניהו לא יהיה פה לנצח. העניין הוא שהשיטה כן תישאר. עכשיו, זה לא, ואני שוב לא מדבר על שיטת הבחירות. שיטת הבחירות אין לה בעיה. זאת אומרת, יש הרבה בעיות איתה, אבל היא לא בעיית הבעיות. הבעיה העיקרית בעיניי שאין פה באמת ייצוג. אין פה ייצוג לצרכים ולזרמים השונים ברמה של השקפת עולם בסיסית, ברמה של חופש דמוקרטיה, חופש דת, חופש פולחן, הכל פה מוטה ומסומן פוליטית, בלי שום קשר להווייתם ולצרכים ולמי שאנשים באמת. וברגע שהדבר הזה לא ישתנה, וכמו שאני רואה כרגע, הוא לא הולך להשתנות, אנחנו נשאר באותו פלונטר גם אחרי שנתניהו לא יהיה. רק בסייג אחד, הקואליציות יהיו יותר יציבות. מסיבה אחת פשוטה. לא תהיה בעיה לכל אלה שעכשיו מתנגדים לנתניהו, והבינו שהוא רימה אותם מספיק, אגב זה לא אישי, הוא פשוט רימה אותם מספיק פעמים, לא, במאמר מוסגר נוסף, לרובם גם לא אכפת אם הוא מושחת, פושע, נאשם, אפילו מורשע. הוא פשוט, כמעט הכל אישי. ליברמן זה ונדטה אישית, שר זה ונדטה אישית, לפיד זה ונדטה אישית, אפילו גנץ.
היחידה שזה לא תופס עליה זה הילד שקד.
לא, היא בכלל, זה בכלל תופעה.
שהיא כבר מזמנת, זה צריכה להיות בצד הזה, והיא עדיין מתפסת.
תסמונת שטוקהולם ברמות ש... באמת, פטרישה הרסט, הסיפור הגדול ההוא, אף אחד עוד לא יכול היה להמציא את, את ההוויה הזו שנקראת הילד שקד בפוליטיקה הישראלית, זה באמת בלתי נתפס. אבל נניח לה כרגע, אני אומר שבסופו של דבר, גם כשהוא ילך והוא ילך, ואני לא חושב שיקים ממשלה, כמו שאנחנו מדברים עליה כרגע, זה כמעט על סף המדע הבדיוני, המהות לא תשתנה פרט לזה שהקואליציה תהיה יציבה לרעה, לרעה, אותה גישה מתנשאת, מנותקת, ניאו-ליברלית, בעד קיפוח, נגד שוויון.
תיארת עכשיו את ממשלת השינוי.
כן, אבל ממשלת השינוי בעיקר התעקשה לא לעשות שום דבר. הממשלה שתבוא אחרי
נתניהו... אבל זה לא נכון, אנחנו חייבים
להפסיק
את השקר הזה.
אני
אתן
לך,
המון.
אני אתן לך.
לרעה.
כן, אוקיי, בסדר. גם לא לעשות זה לפעמים לא לעשות רע.
אבל די להגיד שהם לא עשו.
אני יודע על מה אני מתכוון, אבל שוב, זה לא מוקד הדיון. מה שאני רוצה להגיד זה שבעצם לא יהיה שום סיבה לאף אחד לאיים ביום שאחרי נתניהו, לא משנה מי יהיה ראש ממשלה כאן כרגע, מישהו מהליכוד, שזה בספק גדול כי אני לא רואה איך הליכוד הולך להתאחד מול מישהו שהוא לא נתניהו, אז אם זה גנץ, אם זה לפיד, אם זה whoever, הם פשוט ישייטו על מי מנוחות עם קואליציה של 70, 75, 80 חברי כנסת, בקלות, לא דיבייט ביניהם, לא יהיה שום מחלוקת, והריב בינינו, ריב, לא ריב, המחלוקת, כן מרץ, לא מרץ, כן מפלגות ערביות, לא מפלגות ערביות, מה גורלה של מפלגת ערביות, זה לא משנה, הם יהיו בשוליים, הם כולם ביחד לא יגיעו ל-20 מנדטים. ביחד, כן, עבודה, מרץ, ערבים, מי שאת רק רוצה.
מסכימה איתך.
זהו, עכשיו, זה כל המהות, זאת אומרת, הצרכים שלך ושלי, ושל אנשים שגרים בדימונה ובירוחם, ובחצור הגלילית ובקריית שמונה, ובדרום תל אביב ובצפון תל אביב, לא יקבלו מענה בשום קואליציה עתידית.
אבל הם גם לא מקבלים עכשיו.
ודאי שלא, אני רק אומר שלחכות שזה ישתנה, זה wishful thinking שלו שום בסיס.
אבל זה בדיוק העניין, כי אלה חוקי המשחק, והם למעשה חוקי משחק שלא מיטיבים איתנו.
נכון.
ואחד הדברים הכי נוראים, זאת אומרת, עזוב את זה שאנחנו משקרים לעצמנו, ויש מספיק ישראלים שאומרים, מה כיבוש, איזה כיבוש, מה זה, על מה אתם מדברים, איזה אי שוויון, איזו אפליה. מעבר לכל זה, אנחנו בשום תחום, לא מאמצים את הדבר שבעיניי הוא הכי בסיסי שיש. את האמת. זאת אומרת...
אין ביקוש לסחורה הזאת. אין ביקוש לסחורה הזאת, קרן. את מדברת על שוויון ועל אמת ועל אחווה ועל חמלה ועל רווחה. זה לא מעניין אף אחד היום. אני, צר לי.
אז זהו, שזה לא נכון.
אוקיי, זה מעניין 15% מ...
לא נכון. כי... במרבית היישובים בארץ, למעט היישובים מאשכולות הגבוהים, זאת אומרת, אלה שבמעמד סוציו-אקונומי גבוה, הדברים האלה סופר מעניינים. זה היום-יום.
אבל אף אחד לא משליך את זה לפוליטיקה
אבל
הארצית.
אבל אף אחד אפילו לא... סליחה?
אף אחד לא משליך את זה לבחירות שלו בפוליטיקה הארצית.
סליחה.
בעמיים סליחה זה כבר הרבה. אוקיי. Okay.
לא, אנחנו אצלנו, סליחה,
יום כיפור,
זה
יום
סטנדרטי.
כיפור.
גם לא ביום כיפור, סליחה, okay. זה משהו ש, ש, שזורם בקלות, אז אני תמיד צוחקת
שאחר
okay. כך הבת שלי סיפרה פחות או יותר את אותם סיפורים, אמרתי, יו, זה כאילו, חסכתי לך את זה, כי גם ככה אני מדברת על זה כזה, אבל נגיד אם, כשרקדתי בלט, אם בטעות הייתי מורידה יד לא נכון על הבר, הייתי מבקשת מהבר סליחה.
כן.
אבל זו בדיוק הנקודה. כולנו בעצם מוטים לחשוב שיש רק דרך אחת לשחק את המשחק הזה. עכשיו, אנחנו ממשיכים להתבחבש בסופו של דבר, כמעט אין הבדל בין מה שאמרנו לפני 3 שנים למה שאמרנו עכשיו. זאת אומרת, יש שינויים בתוך המציאות, אין ספק, והם בעיניי גם שינויים לרעה, אבל אנחנו מדברים על אותן נקודות, אוקיי? עכשיו, בתוך זה אין אף אחד, אין את הילד בבגדי המלך החדשים, שבא ואומר, היי, המלך עירום. אבל זה בדיוק העניין, המלך...
אנחנו אומרים את זה, אבל אנחנו לא משפיעים. אנחנו אומרים את זה כל הזמן.
אנחנו יכולים להשפיע על יחידים, ואין לזה באמת...
נכון, 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 נכון.
אבל זה
אגב, הנה, הנה לך, הנה לך בנזיד הדשים, כן? זה ביטוי שעוד אחד מאלה שאפשר להגיד אותם, ואף אחד לא יגיד למה זה קשור פה. אפשר, אפשר, אפשר להגיד את זה, למשל, בפער שבין מה שאנחנו עושים פה, ערוץ השמאל שלך, והרבה מאוד שיחות שאני עושה פה עם יהודים וערבים, זקנים וצעירים, בינינו לבין עצמנו וכו' וכו', לבין מה שקורה בפריים. מה שקורה בפריים זה לחם ושעשועים, ואפס נגיעה בדברים שאת מדברת עליהם עכשיו, אפס נגיעה. עכשיו, אנחנו יכולים להשפיע על היחידים, על ה-X אנשים שמתרבים, אני שמח לראות, שמאזינים לפודקאסט ומגיבים ומתייחסים, אבל בסוף, בסוף המיליונים שיושבים במצטבר מול 3 הערוצים, 5 הערוצים, כמה שיש בטלוויזיה, או ברדיו, או איפה שזה לא יהיה, הם מדפדפים הלאה. הם מדפדפים, okay, הם רוצים להגיע לאח הגדול, הם רוצים להגיע לריאליטי הבא, לתוכנית הבישול.
דווקא בגלל התחושה הזאת של חוסר השפעה וכל מיני כאלה, חוסר ההשפעה מגיע מתוך, בעיניי לפחות, חוסר ההבנה של הערוצים שכן מאפשרים פעולה, אוקיי? א', זה מתחיל במקום... ואז זה גם מחלחל הלאה, זה גם מחלחל לתקשורת, זה בסופו של דבר מחלחל לתקשורת ומחלחל למערכת החינוך אבל בשלב הראשון אין מפלגה אחת, ובתוך זה אני כוללת גם את מרץ, ואתה יודע מה, לא רגע, נשאיר אותם בצד, את המפלגות הערביות, לא עולות על המגרש שסומן להם, אבל לא חייבים לעלות על המגרש הזה, זה בדיוק העניין. זאת אומרת, סתם באיזושהי שיחה, איך אני אומרת את זה בלי, כאילו לא חשבתי על זה לפני כן, אבל זה נראה לי מאוד רלוונטי, איך אני לא מוסרת פרטים מיותרים. אבל באיזשהו דיון שהייתי בו לפני הבחירות הקודמות, שגם הם מזכירך, נסובו בדיוק על אותם עניינים, אני שאלתי איזה סיבה יש למפלגות שמאל להתייחס בכלל לבן גביר, אוקיי? זאת אומרת, בן גביר בכלל לא צריך להופיע בקמפיין. מה שצריך להופיע בקמפיין זה לא... ישראלים לא אוהבים להסתכל במראה, אוקיי? זה המראה הזאת היא לא ממש חיובית, זה לא כיף להסתכל עליה ולא כיף לעשות את הסלפי. אבל זה לא אומר שאם תציע להם חזון אחר, שיכול להיות יותר טוב, הם לא יקשיבו לו ולא ייפתחו לו, אוקיי? אז בעיניי, להתמקד בקמפיין בכמה רע בן גביר, או כמה רע נתניהו, או כמה נורא, באותה מידה אגב, שר או לחלופין שקד, או לחלופין ליברמן, להזכיר לכם, לא מזמן ליברמן ניסה להסביר שאזרחות צריכה להיות מותנית בהצהרת נאמנות.
כן. אגב, הוא לא, לא, הוא לא שינה את דעתו, אף אחד מהם, שר לא נהיה, שר לא נהיה אביר זכויות האזרח ובעד מרקולים בשבת בתל אביב.
בוודאי שלא, ולכן זה גם מתכתב עם מה שאמרת קודם, שברגע שלא יהיה נתניהו, אז האינקליניישן שלהם יהיה לעשות ממשלת ימין אמיתית, ולא ממשלת ימין אמיתית בתמיכת השמאל.
נכון, או בתמיכת מנסור עבאס, לא משנה, הם לא יצטרכו אותם. הם פשוט לא יצרכו אותם. הפקק הזה, השסתום חד-כיווני הזה שנקרא נתניהו, הוא זה שמונע ממשלת ימין פרסה לפחות 3 שנים, אם לא עשור.
ולכן אני אחזור אגב לתקופה של הרכבת הממשלה הנוכחית, הממשלה היוצאת, שאז אמרתי, זה פחות או יותר אחת ההזדמנויות האחרונות של השמאל, לעשות באמת איזשהו אימפקט, ולכן השמאל צריך לקבוע, כי אחר כך בתוך הקואליציה הוא כבר לא יוכל לעשות יותר מדי, אבל תנאי כניסה לקואליציה, לא נקבעו באמת שום תנאי כניסה שאיכשהו קידמו את העקרונות של השמאל הישראלי. ובזה כן, עקרונית, בוודאי מפלגות שמכריזות על עצמן כמפלגות דמוקרטיות, היו צריכות כאילו להירתם ולשנות, אבל הם לא עשו, לא מפלגת העבודה, לא מרץ ולא רם, שיכלו לפעול בשיתוף פעולה, ולפחות להזיז חלק מהקווים האדומים של הקואליציה, לכיוונים, להזיז אותם, נקרא לזה שמאלה, אבל זה לא שמאלה, זה לכיוונים של דמוקרטיה, זאת אומרת, בואו נהיה כנים, והם לא עשו את זה, וסביר להניח שזו די הזדמנות אחרונה, אז מעבר לעובדה שהם הוכיחו שהם זונות, סליחה, נשים כמו, סליחה, שהן מפלגות עוסקות בזנות.
לך מותר.
לא.
טוב.
לא, גם בסדר. אני צריכה עם
אוקיי,
לשנות
אוקיי.
טרמינולוגיה. בסופו של דבר, מרץ כבר לא יכולה לבוא ולהגיד, אני בכל מקחיר עומדת על עקרונותיי, כי כבר ראינו שלא בכל מקחיר עומדת על עקרונותיה. אז זה בדיוק העניין. אנחנו משחקים כל הזמן את אותו משחק, והמשחק הזה הוא בכלל לא נכון ולא מתאים לאזרחים, אבל אין אחד אמיץ במדינת ישראל, מספיק דיו, שגם יכול לייצר אימפקט, ובקטע הזה אין מה לעשות. הביטוי הפוליטי הוא במפלגות, שבא ואומר, אני לא משחק יותר את המשחקים האלה, ואני לא מאיים יותר מבן גביר, כי בן גביר... זה רק תסמין, ויש עוד כמו בן גבירים מלא. אלא אני רוצה לדבר על דמוקרטיה, ולחזור לדבר על הערכים הכי בסיסיים שהרבה אנשים במדינה הזאת מאמינים בהם. אגב, דוב חנין הוא דוגמה מצוינת, ובזה אני אסיים. אבל דוב חנין...
אני כבר 20 דקות מחכה להגיד את השם דוב חנין.
איזה שם מעולה זה.
כן.
אז למשל, ויצא לי גם לראות, כשהאדם הזה בא ודיבר, גם עם מצביעות ליכוד כאלה שלא יודעות בכלל שיש שמות של מפלגות אחרות, בסדר? אני ראיתי אותו לפני, לא זוכרת, אולי 8 שנים, מול קבוצה של נשים מאוד מאוד מבוגרות בירושלים, במעוז של הליכוד ושס אפילו, והן לא ידעו מאיפה דוב חנין. אבל כשהוא דיבר עליהם, על העקרונות הבסיסיים שמנחים אותו, הן לגמרי הסכימו אותו עם כל מילה. ברגע שאמרו להם שהוא מחדש, אז זה טפו 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 חס וחלילה, אוקיי? אבל כשהם רק שמעו את המילים שלו, ולא היו נתונות תחת ההשפעה וה-biased thinking שלהם.
אבל פה אנחנו חוזרים לשיטה. ברגע שהשיטה, כמו שאמרת לפני רגע, היא מפלגתית.
אבל מי אמר שחייבים את השיטה כמו שהיא?
זה כבר סיפור אחר לגמרי.
לא שיטת הממשל. בוא נשאר עם אותן מפלגות. אבל השיטה, גם השיטה תועמלנית, אוקיי, של מפלגות היום.
אני מסכים איתך, ואני אמרתי תמיד, שאם אתה ממילא מרץ, ואם אתה ממילא בעלד, או בוודאי חדש, לך ותגיד את הדברים הכי, כמו שאמרת, הכי חודרים, הכי נכונים, הכי אמיתיים שאפשר להגיד, בלי כרגע להתחשב באחוזי הצבעה ובאחוזי תמיכה ובאחוז החסימה וכל מה שקשור בזה. והיו פה ושם מקרים כאלה, את מדברת על דוב חנין, היו פה ושם מקרים כאלה, שולמית אלוני בזמנו, שהחברה הייתה אחרת והיא זכתה להרבה יותר פופולריות, אני לא בטוח עד כמה היום היא הייתה יכולה להיות, להביא את התמיכה שהיא הביאה לפני, כמה זה? כמעט 20 שנה? אני לא יודע, וגם 30 שנה, אני ממש לא יודע, כי החברה השתנתה בצורה דרמטית, החברה גדלה, החברה התפצלה, החברה היום היא חברה של שבטים, זה נורא מסובך, אבל...
לא, אני לא אוהבת את החברה של השבטים הזאת, זה שירות...
את לא אוהבת, אבל זו דעתי ו...
אני לא חושבת שזה נכון. ואני חושבת, אגב, שזה משרת בדיוק
נכון,
את כל התהליכים
אני לא תומך בזה, אני פשוט מסתכל, אני מסתכל סביבי, וזה מה שאני רואה. אבל לא, לא, לא זאת הנקודה שרציתי להגיע אליה. עוד לא ראיתי מקרה, כולל דוב חנין, שבו אנשים שקיבלו בעלות או מנהיגות על מפלגה שהיא איננה מפלגת, מה שקוראים היום, מרכז ימין או ימין, whatever, אם זה עבודה, אם זה ברץ, ולצערי גם במפלגות הערביות שאני פחות בקי בפוליטיקה שלהן, שבאים ואומרים את הדברים, את כל הדברים היפים שפה את ואני, את הרבה יותר כמובן מדברת עליהם, שזה שוויון, זאת אומרת שוויון מלא, כן? שזה מדינת רווחה, שזה סיום, אלה וכל שרשרת הדברים, כולל המלחמה, זאת אומרת המאבק האקלים, מה שזה לא יהיה, כי הם יושבים, כולם יושבים עם הסוקרים, וכולם יושבים עם הנתונים, ועם הבחירות שהיו, ועם הקבוצות מיקוד שהם עושים והכל, ואת מסקנה, אין לי דרך אחרת להבין את זה, המסקנה היא שזה לא מוכר, לצערי עוד יותר, לא מוכר, לא באים
אז
בוחרים.
זה לא נכון, אני אגיד לך גם למה זה לא נכון.
אז למה הם לא עושים את זה אם לא, זה לא נכון?
לא, יכול להיות לי מוצר מצוין, שגם יש לו, שעקרונית אמור להיות לו ביקוש, אוקיי? ושהוא בכל זאת לא יצליח. וזה לא בגלל שהמוצר לא טוב, אוקיי? אז אני לא כל כך מסכימה לזה, אני כן מסכימה לזה. ופה אני חושבת שיש עיוורון שקצת מקבע את המצב המאוד שלילי שאנחנו נמצאים בו ברמה הפוליטית. מסכימה איתך לגמרי שהמפלגות עובדות עם יועצים וסוקרים שבוחנים מגמות, אוקיי? עכשיו, זה הוביל למצב מאוד לא נכון שבו מפלגות בונות טקטיקה, יש שיקראו לזה אסטרטגיה, אבל אני לא חושבת שזו באמת אסטרטגיה, אבל נניח, אבל הן בונות טקטיקה בהתאם למה שהן חושבות שהקהל רוצה לשמוע.
בדיוק.
רגע. מה שהן חושבות שהקהל רוצה לשמוע, זה הצורה שבה הדברים נשאלו על ידי הסוקרים ועל ידי אותם יועצים, כדי לקבל כביכול את זה. אבל, זו רק אינדיקציה אחת, אוקיי? שאגב מוכיחה את עצמה כלא נכונה כבר יותר מעשור, אבל נניח לזה. מפלגות לא צריכות לכוון את עצמן, פה הטעות הנוראית שכבר מזמן החברה הישראלית עושה, ולא רק, זאת אומרת, זה לא רק בישראל. במקום להסתכל על המצב ולבחון את הפתרונות בתוך סט הערכים שהן אמורות לסט או לייצג, ואותו להוציא החוץ על הקהל, וככה אגב גם משנים דעת קהל, הן ממשיכות באותו קו, בקו של מה הקהל רוצה לשמוע, זה מה שנשמיע לו. עכשיו, כשהקהל רוצה לשמוע, ואנחנו יודעים מה הקהל רוצה לשמוע, גם כל הזמן מפמפמים לו, כמה העיקרון הזה של מדינה ציונית, ואנחנו מדינה, כמובן, חוץ מיהודית, אנחנו גם דמוקרטים, אלה דברים שמנגנים לנו נורא נכון, והם נורא נעימים, והם נורא כיפים, ולציבור הרחב זה מגניב. בסופו של דבר זה לא פותר את הבעיות. ומפלגות במקום להגיד, אוקיי, it's a vicious circle, שגם מגביר את המגמות שאנחנו רואים בתוך הציבור בוחרים הכללי, וגם לוקח את הפוליטיקה שלנו לכיוונים לא טובים, אין אפילו מפלגה אחת, שוב, אנחנו מחפשים את הילד שיגיד, המלך עירום, שיגיד, סליחה, אבל לא מעניין לי את הקצה של whatever, מה כרגע הציבור רוצה, אוקיי? אני יודעת, זה מהפכני, זה נשמע לא הגיוני.
לא, זה פשוט לא סוסטיינבל, כי
בוודאי שזה סוסטיינבל.
לא, אני אגיד לך למה לא. בגלל העובדה הבסיסית, שאין פה שום תוכנית חומש אמיתית, לא רק שאין תוכנית חומש, אין תוכנית שנתית אמיתית, בגלל שתוחלת החיים הממוצעת של פוליטיקאי פה, היא שנתיים שלוש, ושל מפלגות ושל בחירות ושל ממשלות, היא שנה. עכשיו, הם לא מסוגלים להסתכל יותר רחוק מזה.
אבל לא אכפת לי מה,
אבל הם לא שורדים,
לא מסתכל או לא מסתכל.
מחר קרן
הן הרבה יותר, מפלגות הן הרבה יותר מהלייפספן של מנהיג,
עובדה שלא,
פוליטיקאי, שנייה. והבעיות שאיתן מתמודד הציבור הישראלי הן הרבה יותר גדולות ממה שהמפלגות מתייחסות אליהן בכלל.
נכון, אבל מי מספר לנו על זה?
אבל שוב, מה שאנחנו אומרים זה, המצב הוא כל כך חולה, שכל המפלגות אומרות, אוקיי, בסדר, נכון. החלילן מהמלין הזה לא עושה לנו טוב, אבל המוזיקה מגניבה, אז בכל זאת נלך.
אוקיי? לא, אני לא חושב, אני לא חושב. אגב, אני ממש לא חושב, אני חושב שלא זהבה ולא ניצן הורוביץ, ואפילו לא תמי זנדברג, לא חושב מה אנחנו יכולים לחשוב עליהם כרגע, ואולי אפילו לא עודב וטיבי, אני לא חושב שהם חושבים שהמוזיקה הזאת חביבה. אותה הליכה בעקבות אותו חלילן מהמלין, שמתווה
חלילן מהמלין לא היה נתניהו אגב, היה כאילו דעת הקהל כביכול.
דעת הקהל, לא יודע מה, אני לא אמרתי את השם נתניהו בכלל. אני פשוט מבין באופן טרגי, ועל פי הניסיון המצטבר של כולנו במשך כל כך הרבה שנים, שמי שמנסה ללכת בדרך אחרת שהיא לא בסוג של הקונצנזוס של 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 הביטחוניזם ושל הגבולות ההיסטוריים ושל סלעי קיומנו ושל הוד קדושתו של איזשהו קיר או מסגד או כנסייה ישנה או בכנסת שלא נדע.
אני אגיד לך מה צריך לעשות בעיניי, וזה לא, זה, 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 זה לא לחפש את הדיבידנדים של כאן ועכשיו, מה אני עושה עכשיו כדי להביא מלא. בסופו של דבר, אם נסתכל על ה-30 שנה האחרונות, מאז ה-12 מנדטים של מרץ ב-1992, לא חזרנו על ההישג הזה, או השמאל הישראלי כביכול, הציוני, או whatever הם רוצים לקרוא לעצמם, לא חזר על ההישג הזה, בגלל שפחות או יותר אז היה קו פרשת המים, ושוב זה גס, ויש פה המון זה... שבמקום לדבר על ערכים, מדברים על הבונטון של מה הציבור רוצה לשמוע. ובסופו של דבר, היום אנחנו מדברים על שתי מפלגות שבקושי מגרדות את ה-10 מנדטים יחד, כשבעבר ביחד הם הגיעו כמעט ל-50, אוקיי?
אז רגע, 45. אני רק מתמטית אגיד לך, שזה בעיניי לא נכון מבחינת הספירה, כי היום קחי את מה שהיה אז, 40 מנדטים של מפלגת העבודה, ועוד 12 מנדטים, או כמה שהיה אז, אני לא זוכר, ועוד 12 מנדטים של מרץ, ועוד איזה מפלגת מרכז כל שישי הצטרפה, קחי ותשימי אותם על גנץ, ועל לאן שהלך אייזנקוט, ועל מיכאלי בשוט, ועוד כמה מפלגות סוג של המרכז, ותגיעי פחות או יותר לאותם מספרים. הרי גם אז הייתה דיכוטומיה של 61-59, או 59-61, זה לא השתנה באופן דרמטי. קוראים למפלגת העבודה היום לפיד, וקוראים למפלגת העבודה היום גנץ.
בסופו של דבר, זה לא, בעיניי, זה לא הדיון, וזה לא הנקודה. הנקודה היא, שעד שלא יאמרו הדברים כמו ש... כל עוד אנחנו מנסים לשחק את המשחק של איפה דעת הקהל, דעת הקהל היא לא מה שיביא לפתרון של דברים. לא צריך להיות הוגה דעות או פוליטיקאי מבריק כדי להבין שככל שנקדים לשנות את הצורה שבה אנחנו חושבים ואת דפוסי הפעולה שלנו, ככה נוכל להתאים את עצמנו הרבה יותר ולחזק את היכולת שלנו להתמודד עם הבעיות שמביא לנו העתיד, אוקיי? מה שאני אומרת זה שעד שלא יקום גוף, אוקיי? ואגב, אני גם הייתי רוצה שזה יבוא מהימין, שיבוא ולגיד, אוקיי, סבבה, בואו רגע נדבר על המצב ועל האמת. לא לייפות את זה בכל מיני סיסמאות מיותרות, לא להתייחס למשברים שהם באמת זוטרים, סליחה, נתניהו זה משבר זוטר, אוקיי? זה כלום בשום דבר פחות או יותר לאורך ההיסטוריה, אם תהיה, אם יהיה עוד באמת על מה לדבר, אוקיי? אז הנקודה היא כרגע שאני מחפשת את המפלגה היחידה שלא תנסה להגיב על סיטואציות, ולא תנסה לקרוא את מה שהקהל אולי רוצה או לא רוצה לשמוע, אלא שתבוא ושתתייחס לבעיות שעומדות מול מדינת ישראל ולדרכים שאפשר לפתור אותן. זה מה שצריך לעניין אותנו. הפוליטיקה שלנו הפכה להיות רכילותית וצהובה ועסוקה בשוליים לחלוטין, כשהדברים האמיתיים מתרחשים כל הזמן והם לא נפתרים, והם לא באים גם לידי ביטוי, לא במערכת הפוליטית ולא במערכת התקשורתית. אני כן חושבת שאם במקום להיענות לגל הזה, שנתפס נורא כפרקטי וכנכון וגם תואם משום מה רעיונות ציוניים, אבל שוב, אין לי אלא להביע על זה תמיהה, זאת לא הנקודה. אף אחד לא חוזר בעצם לאיזשהו בייסיק מאוד מאוד הגיוני ולמקום שבאמת של מה נדרש, אוקיי? כל עוד אנחנו משחקים את המשחק הזה שתיארתי עכשיו, שום דבר לא ישתנה, אין איך, אין כמה. יש לדשדש במקום ולראות איך תהליכים נעשים הרבה יותר חריפים, ובסופו של דבר להגיע לזה עוד פחות מוכנים. זה הכל. וברגע שאני הבנתי שמרץ רק מספרת לי סיפור שנוח לי לשמוע, אוקיי? אבל בעצם לא מטפלת בשום דבר מהדברים החיוניים, ולא מעלה שום סוגיה. אלא, זאת אומרת, סליחה, אבל עקרונות סוציאל דמוקרטיים, לנוכח הבעיה הכלכלית שהעולם מתמודד איתה כרגע, להפסיק להשתמש במונחים לא נכונים, שאפילו לא מתאימים יותר של צמיחה ותלג, כי הם כבר לחלוטין באוכרנו. איך זה יכול להיות שמפלגה, כמו מרץ, שכביכול מקמה את עצמה בשמאל הסוציאל דמוקרטי, לא מדברת על הסוגיות האלה? איך זה יכול להיות שאני שומעת את זה, אבל לא מפסיקה לדבר על בן גביר, כשהבעיה היא יוקר המחיה? בן גביר הוא גם בעיה, אבל הבעיה היא הכיבוש, והבעיה היא עליונות יהודית, והבעיה היא אי שוויון אזרחי. כל הדברים האלה נפתרים כשאנחנו חוזרים לשיח שהוא שיח של אמת ושיח של מציאות. ורק אחרי שנתחיל לעשות את השינויים האלה לכיוונים של בואו נדבר על באמת, נפסיק לתחזק את הקשר, את השקר, רק אז נוכל לשבור את הקשר. אוקיי? זה מה שאני מנסה להגיד. האיך יגיע משם? אבל זה קודם כל במוכנות להבין שהמשחק הזה שהיום כל המפלגות היהודיות משחקות, הוא משחק שפועל לרעה גם על הציבור הימני וגם על הציבור השמאלי, אם יש כזה. שמאלני. סליחה. זהו.
אני עשיתי כל מאמץ לא להפריע לך, וגם לא היה לי במה כל כך. ואני אגיד לך... סליחה?
עשית עבודה טובה.
אני לומד, את יודעת, דוחה סיפוקים. תקשיבי, כל מה שאת אומרת זה אמת לאמיתה, אני חותם עכשיו, איפה, תביא את החוזר, חתמתי. לא קורא את הפרטים הקטנים אפילו. העניין הוא שוב, אני לא חושב שצריך ללכת בעקבות המציאות ולהתאים את עצמנו אליה. זאת אומרת, אפרופו המפלגות שמחפשות את הטרנדים ומנסים לרכוב עליהם, מרץ הולכת על הראש של בן גביר, כי היא צריכה לבדל את עצמה במשהו מהאיום. זאת אומרת, היום אין כמעט מצב שבו מישהו מגדיר את עצמו לכשעצמו, אלא כקונטרדיקשן, אלא כמשהו שהוא מנוגד לאיבל, לרע ביותר.
רק שזה בולשיט. האצבעות של מרץ הם אלה שהצביעו לכל מה שבן גביר ממילא היה.
אבל את לא צריכה לשכנע אותי, ואני גם לא דובר של מרץ פה, אין ויכוח בינינו. אני רק מנסה לסרטט את הנרטיב הזה כפי שאני מבין אותו ורואה אותו.
אבל שוב, הרי בסופו של דבר, אם אנחנו לא נבוא, אנחנו, זה בדיוק הזמן שלנו, ופה המקום של הפודקאסטים. כל עוד אנחנו נקבל כמובן מאליו שאלה כללי המשחק, בין אם הם כתובים ובין אם לא, אם הם לא כתובים, אנחנו מעמיקים תהליכים שהם לא חיוביים לנו. אני לא יכולה לשנות את הכיוון של הספינה. אני יכולה רק לחזור שוב ושוב לעובדה שבעיניי היא הכי בסיסית בעולם, שמפלגות, בוודאי מפלגות שמאל בעיניי לפחות, צריכות להפסיק לחפש את איך אנחנו מביאים בוחרים, ולעבור למקום שיביא בסופו של דבר את הבוחרים, לעבור למקום של מהם העקרונות שלנו ואיך אנחנו פועלים למען העקרונות שלנו. זה לא יביא דיווידנדים מיידיים, אנחנו כבר בתוך תהליך שמכוון את החברה שלנו לכיוונים שהיא הולכת המון זמן. זה בדיוק העניין. וצריך פה המון אורך רוח. אבל שינוי הוא שינוי שמחויב המציאות, אוקיי? אנחנו ממשיכים לדבר במונחים ומושגים של עולם ישן שלא תקף. ואנחנו מנסים להמשיך להשתמש בחוקי משחק שהפכו להיות טובים ולא טובים, שהפכו להיות קבילים בעינינו, בני האדם, בלי לראות שבעצם הם כבר לא מתאימים למציאות הנוכחית. עכשיו, המאבק הזה הוא מאבק במידה רבה עקר, אבל הדבר שבעיניי, הדבר היחיד שעוד איכשהו יכול לייצר שינוי, זה לחזור ולהגיד, אנחנו קוראים לכם מפלגות יקרות, לחזור למציאות, לדבר על אמת, זה לא משנה בין אם ימין או שמאל, אלה השינויים שאנחנו מוכרחים לעבור. עכשיו, אתה שואל אותי כאן שאלה שהיא מאוד גדולה, אבל אם לפחות היה איזשהו קטליזטור שמתחיל להניע את זה, אז לצערי זה לא יכול לבוא מהתקשורת, ולצערי הציבור שלנו, הציבור בכלל בישראל, הפך להיות מאוד אפתי למה שקורה במדינה הזאת, וזה די נורא. ולכן השינוי חייב לבוא או מאקטיביסטים חוץ פרלמנטריים, שבמקום לחפש את הדרך או את הטקטיקה להגיע לציבור, לא יחפש את הטקטיקה לאיך להגיע לציבור, אלא יחפש את הדרך לאיך להגיע לעקרונות, אוקיי? וידבר על העקרונות, ומי שיבוא, מי שיצטרף, יצטרף בסופו של דבר. ושוב, יכול להיות שזה מאבק שבסופו של דבר לא יוליד כלום, אוקיי? אבל זו הדרך היחידה, הדרך היחידה שלנו, היא לבוא ולהגיד, חוקי המשחק שאנחנו ממשיכים לשחק, לא רק שהם לא מיטיבים, הם הרסניים. האיך מתחיל לא באיך כובשים את השלטון, או באיך איך משנים משהו, האיך מתחיל בכבני אדם, ולא משנה מאיזה אידיאולוגיה אנחנו מגיעים, איך אנחנו חוזרים להתמודד עם המציאות כמו שהיא, עם האמת כמו שהיא, ועם הכלים שיש לנו כרגע בידיים כדי לתקן את המציאות הזאת. פה מתחילה החלוקה, אחרי שעוברים את השלב הזה, מתחילה החלוקה על בסיס איזה עקרונות אני מאמין. ואז יש כמובן בידול מאוד גדול בין מישהו ימין ומישהו שמאל. אבל האינטרס שלנו כאזרחים כרגע הוא לחזור קודם כל לשיח שהוא לא שקרי. שהוא שיח של אמת שרואה את המציאות נכוחה ומבין שנדרשים פה שינויים מאוד, אבל מאוד מאוד גדולים. בין היתר בדפוסי החשיבה והפעילות שלנו. אז לשאלה איך, או זה מעולה, אבל קודם כל צריך להדליק את האור, והאור כרגע כבוי. והדרך בעיניי להדליק את האור הזה של לעשות לאנשים את הטינג, זה לחזור ולדעת... לחזור ולהגיד את הדברים שוב ושוב ושוב, כמו קאטו הזקן, סליחה, חוץ מאשר המסר, אנחנו לא נשמיד את קרטגו, אוקיי? אבל זה האיך. עכשיו, אם אתה רוצה למדוד את האיך הזה, במושגים פוליטיים, אז כרגע הוא לא, הוא לא ניתן למדידה, כי הוא לא שווה את זה. אבל כל עוד אנחנו נמצאים על המגרש הזה של כאן ועכשיו, המצב רק ילך ויחמיר. עד שלא נבין שאנחנו חייבים לעצמנו ולדורות הבאים להפסיק להסתובב במעגלים שלא מיטיבים עם אף אחד ולחזור שוב לשיח הרבה יותר בסיסי, זה לא יקרה. האיך בסופו של דבר תלוי באג'נדה הפוליטית של מי שיעשה את זה, אני מניחה, אוקיי? שבעיניי אני יכולה לתאר לך איך תהיה, אבל זה ישמע לך כמו חלומות באספמיה.
תשמעי. אנחנו לא באמת, אני לא חושב שיש בינינו באמת פער מעשי, אני חושב שיש, סליחה, פער אידיאולוגי או פער קונספטואלי, אני חושב שיש בינינו פער של מבחן המעשה, וזו בעיניי הבעיה, כי כרגע אוכלוסיית הבוחרים, קהל הבוחרים הישראלי, מי שזה לא יהיה, איך שלא נגדיר אותו, האלקטורט, לא פתוח לשום רעיון חדש, כמו שזה נראה כרגע. האמצעים שבהם אנחנו מנסים להעביר את המסר הזה, אם בפודקאסט הזה, אם בערוץ השמאל שלך, אם זה בכנסים של אקטיביסטים, שבאים אליהם כמה עשרות אנשים, פעם, פעמיים בשבוע, בכל מיני פורמטים והכל. בסופו של דבר, אני הייתי רוצה להאמין שהם מתניעים תהליכים, אני לא כל כך אופטימי.
אין לנו יותר מדי כלים, אוקיי? אין לנו את הקוביות שאנחנו יכולים כרגע לקשקש ושהם you game changer, אוקיי? לצערי, גם כשחשבתי שיש לי את היכולת להשפיע מבפנים, יחד עם חברי כנסת שחשבתי שבאמת גם רוצים לשנות, גיליתי שבסופו של דבר כולם נכנעים לשיטה, אוקיי? עכשיו, זאת בדיוק הנקודה. אני חושבת שההתחלה של השינוי זה לבוא ולהגיד, ואגב, גם זה תקף בעוד דברים, כמו למשל משבר האקלים, אבל עכשיו נדבר על המשבר, אנחנו מדברים על המשבר הפוליטי, אבל אחד הדברים זה לבוא ולהגיד, אוקיי, הפאקינג שיטה הזאת היא לא עובדת. לא עובדת. אז אני יכול להמשיך לשחק את המשחק, ולעולם אני לא אראה דיווידנדים מלשחק את המשחק הזה, כי אני יודע שהשיטה לא עובדת, והיא לעולם לא תוביל למשהו טוב. ואני יכול לבוא ולהגיד, רגע, אבל מי אמר שזאת השיטה היחידה? עכשיו, למשל, בשיח היום, אני הייתי מאוד שמחה, וזה לא יקרה, אבל באוטופיה שלי, שיקשיבו לזה פוליטיקאים, או אנשים שרוצים להיות פוליטיקאים, ויבואו ויגידו, אוקיי, וואלה, הרחקנו לכת. אנחנו, במקום לפעול למען הדברים שאנחנו באמת מאמינים בהם, אנחנו פועלים למען הדברים שאנחנו חושבים שיתנו לנו את הכוח, כדי שאולי, אחרי שיהיה לנו את הכוח, נוכל לפעול למען דברים שאנחנו חושבים שהם זה. אבל זה ללכת עם יד ימין לגרד את אוזן שמאל. ואנחנו צריכים לגרד את אוזן שמאל או אוזן ימין עם היד הרלוונטית, במקום לעשות את הסיבובים. ופה, זה מה שבעיניי אנחנו צריכים לשבור. האיך מתחיל בלבוא ולהגיד, תקשיבו, אנשים, רגע. לא נתווה לכם את הדרך, החיים לא כאלה פשוטים. וכל אחד מאיתנו מוטה מהאידיאולוגיות שלנו, אבל אנחנו חייבים את ההסתכלות הזאת לאמת ולפתרונות האפשריים, כל אחד לפי דרכו. אוקיי? ופה הנקודה היא לבוא ולהגיד, וזה נורא קשה, זה הכי קשה. זה כמו לעשן ולא להצליח להפסיק, ויש דברים שאנחנו מתמכרים אליהם, והופכים אותם לדפוסי חיים, וכדי לשבור את הדפוסים האלה, אנחנו צריכים לעבוד הכי קשה. הטענה שלי מתוך השיחה הזאת שלנו, והיא באמת הטענה הכי מהותית, היא שאנחנו לא צריכים לנסות למצוא איך אנחנו מביסים את השיטה בדרכים שלה, אלא פשוט להכיר בעובדה שהשיטה הזאת לא באמת עובדת לטובת אף אחד. וזה מתחיל במקום שבו אנחנו אומרים, תעמולה נגד בן גביר אולי תביא לך טראפיק, אבל היא לא מה שתביא לך, גם אם היא תביא לך עוד לייקים ותגיעי ל-1500 לייקים על ציוץ, זה לא מה שיביא את הבוחרים. אבל לדבר על ה... אני כאזרח לא מרגישה ששום פוליטיקאי לא מסתכל עליי בעיניים, לא מבין מה הבעיות שמטרידות אותי עכשיו ובהמשך, לא רואה את המכשולים שמונעים מאיתנו להתמודד עם הבעיות האלה, אוקיי? ולא מציעים גם שום פתרון, אלא רק להמשיך בעצם ולקיים את השיטה. אבל פוליטיקה לא נועדה כדי שנמשיך ונקיים את השיטה ואת מוקדי הכוח. היא נועדה למצוא לנו פתרונות כאזרחים לבעיות שבאמת מטרידות אותנו, והיכולת שלנו לפעול ביחד בשיתוף פעולה, כדי להיטיב את החיים של כולנו, אוקיי? ופה אנחנו כבר כמה שנים, לא רק בארץ, זה נכון גם בעולם, שכחנו בעצם למה נועדה הפוליטיקה. ולכן בעיניי הכלי היחיד שאנחנו בעצם יכולים להשתמש בו עכשיו זה לבוא ולהגיד, זאת לא שיטה נכונה, לא שיטת הממשל, אלא הנושאים שאנחנו מדברים עליהם, מה שעולה לסדר היום, התפיסה שלנו של המציאות. אנחנו צריכים פוליטיקאים שמסתכלים עלינו, שמסתכלים על ישראל, שמסתכלים על המשאבים של ישראל, ומסתכלים על הבעיות שישראל עומדת מולם. וזה מה שאנחנו מעבירים לאזרחים שלנו, כי בסופו של דבר, לא משנה מי מנווט את הסירה, כולנו על אותה סירה. וברגע שאנחנו ממשיכים לשרת את השיטה שאומרת בואו נכוון לדעת הקהל, לעולם לא נצליח באמת לפעול למען הדברים שייטיבו עם כולנו כאזרחים. זה מה שניסיתי להגיד. מתוך זה, הדרך לאיך נורא משתנה לפי האידיאולוגיה של כל אחד מאיתנו. וגם על זה אפשר לדבר. אבל זה קודם כל להכיר בעובדה שהשיטה כמו שהיא בעצם פועלת על הדברים הכי בשוליים והכי פחות חשובים, הופכת אותם למרכז ובעצם מרחיקה אותנו מהיכולת שלנו לפתור את הבעיות האמיתיות. אז אולי לזה, לכן היינו קצת במישורים מקבילים.
אנחנו שני אנשים שונים, אז זה לגמרי הגיוני שנהיה בשני מישורים שונים. אני לא חושב שיש שני יצורים אנושיים בעולם שיכולים לדבר על אותו מישור בדיוק לאורך כל הדרך. אני לא אענה על זה שוב, כי זה באמת מיותר, אמרנו פחות או יותר הכל. אני אגיד רק שזה, אני מקווה שהצלחתי להוציא בסופו של דבר, אחרי ניקיונות רציניים, את המסר שניסית להעביר פה בשיחה הזאת. אני מקווה שגם הצלחתי איכשהו להעביר את המסר אולי המנוגד קצת, או האחר שלי בשיחה הזאת, אבל היא שיחה מאוד מאוד כבדה, ואני ככה מרגיש, ומי שיקשיב לה עד עכשיו, יקשיב רק ל... אני מעריך מחצית ממה שהקלטנו בה בפועל, אבל אנחנו נמשיך לנסות לעשות את זה, כי כמו שאת אמרת קרן, זה החלק שלנו בסיפור, אין לנו אמצעים אחרים, אז בתקווה שיהיו גם מספיק אנשים, וכמו שאמרתי, הם מתרבים, הם עוד לא המונים, אבל זה צריך להתחיל מאיזשהו מקום. קרן, תודה, ושתהיה שנה טובה, כך או אחרת.
תודה רבה.
יאללה, ביי.